הנושא שאני רוצה לדבר עליו, כמובן שיש לו הרבה השלכות לכמה עניינים, אבל באופן כללי זה עניין של שהייה והתמנה. יש לנו שהייה והתמנה, ותכף אנחנו נראה אם זה בכלל שני מושגים או שזה מושג אחד לעניין שבת. והכוונה היא, הנושא שאני רוצה להתרכז ביותר, שבן אדם מניח בערב שבת על חום, על מקור חום, כדי לשמור את החום או לגמור את הבישול של התבשיל, ומתי זה מותר ומתי זה אסור, ושיש כמה צורות שונות. אם כן, יש גמרא, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתחיל, זה מגמרא במסכת שבת בדף למד ד' עמוד א', וכתוב בגמרא ככה, לפי הגרסה של רש"י, כתוב, אמר רבה, מפני מה אמרו, אין תומנים בדבר שאינו מוסיף אבל משחשכה? אם בן אדם רוצה להטמין דבר שהוא כבר חם, והוא רוצה להטמין אותו, הוא מכסה אותו במפה או במגבות כדי שהחום יישמר, מותר לעשות את זה בערב שבת, אפילו שזה ממשיך להיות תמון גם בשבת עצמה. אבל לטמון אותו בשבת עצמה זה אסור. ושואל רבא, מה הסיבה? לא, הוא לא עושה פה שום מלאכה, הוא לא מחמם ולא כלום. החום שקיים הוא כבר קיים בסיר, יש לו סיר רותח, חם והוא מכסה אותו. ומה הוא עושה פה? הוא לא עושה פה כלום. אז הוא אומר, למה אסור לעשות דבר כזה? אין תומנים בדבר שאינו מוסיף אבל משחשכה, גזרה שמא ירתיח. אז הוא אומר, זה גזרה שמא ירתיח. כי יכול להיות שבשעה שהוא יבוא להטמין, הוא יראה שזה צונן, שזה קצת יצטנן, לא, אפילו שלא יצטנן לגמרי, אלא יצטנן מעט, והוא יחמם אותו כדי שזה יהיה יותר חם. אז גזרה שלא ירתיח, כלומר שלא יעשה אש, אז לכן זה אסור. אמר לו, אביי, יחי, בין השמשות, נמי נגזור. והגמרא יודעת שבין השמשות זה מותר. מאיפה יודעים את זה? זה שאלה אחרת, אבל אנחנו לא נעמוד על זה עכשיו. העיקר הגמרא אומרת שאם הוא, זה פשוט לגמרא שלטמון בשבת עצמה אסור, בערב שבת מותר, כולל בין השמשות. למרות שבין השמשות זה בעצם ספק שבת, ספק חול. אבל בכל זאת, לעניין התמנה בדבר שאינו מוסיף אבל, אז הוא אומר שזה מותר. אז הוא שאל אותו למה זה מותר, אלו יש חשש. שהוא בא להטמין והוא יראה שזה יצטנן, והוא ירתיח, ואסור להרתיח בבין השמשות. אמר לו, סתם גדרות רותחות הן. אז רבא אמר שסתם גדרות בבין השמשות, סתם גדרות הן רותחות, אבל בשבת יכול להיות שזה כבר לא רותח, כי הורידו את זה מעל האש ולכן זה כבר לא רותח. עכשיו הוא אומר דבר נוסף, ואמר רבא, מפני מה אמרו, אין תומנים בדבר המוסיף אבל, למה בדבר המוסיף אבל אסור לטמון אפילו מבעוד יום? זאת אומרת, אם למשל עוטפים את הגדרה במגבת או באיזה כיסוי ושמים אותה על האש, אפילו שזה לא נוגע באש, אבל בגלל הכיסוי זה מוסיף חום, כי הכיסוי שומר על זה וזה מוסיף חום. אז למה דבר כזה אסור אפילו בערב שבת? הלא בערב שבת מותר לשים על האש, אז למה אסור לעשות דבר כזה? הוא אומר, גזרה שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת. אז הוא אומר, שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת. זאת אומרת, שבאמת להטמין במגבת למשל, זה לא משנה, בגלל שזה לא יוסיף חום. ואפילו בגפת, גפת זה פסולת של זיתים, או נגיד פסולת של שומשומים, שזה שאלה בגמרא, אם זה גם כן נקרא דבר המוסיף חום, בכל אופן, אם נגיד, כמו שהשולחן ערוך פוסק, שהרמב״ם פוסק להחמיר, אז אנחנו אומרים שאסור. עכשיו, אין פה מה לעשות עם זה, כי כשהוא ירבב את הגפת, זה לא יעשה יותר אש. גפת זה פסולת של זיתים, או פסולת של שומשומים, שכתוצאה מזה שזה בא עם החום, אז זה מוסיף על החום. אבל אין פה מה לעשות. כי אם זה לא מין מוסיף חום, אז מה הוא יכול לעשות? שהוא ירבב את הפסולת הזאת כמה שהוא רוצה, זה לא יוסיף, זה לא ייתן שום דבר. והוא לא עושה שום מיסור, כי הוא לא מדליק אש, אין בדלקת אש. אבל הוא אומר שזה גזרה שמא יטמין ברמץ. אסור להטמין בדבר המוסיף, ובכל דבר שמוסיף חום, אפילו שאין אפשרות של חיטוי באש, כי זה חומר כזה שהוא לא ניתן לחיטוי, אבל זה גזרה, כי אם תתיר לו את זה, אז הוא יבוא להתמין, או הוא, או שאנשים אחרים, יתמינו ברמץ. רמץ זה אפר של גחלים. זאת אומרת, גחלים ששמו עליהם קצת אפר, זה מרובב קצת עם אפר, ומרביבים את זה, אז האש מתלקחת. וכמובן שזה מדליק אש בשבת, אז אם הוא יעשה דבר כזה, זה אסור. לכן זה אסור. אז הוא שאל אותו, אמר לו, אביי ויתמין, אז הוא אומר, אז מה יש? אז הוא אומר, גזרה השם היתמין בגחלים. ורשי מסביר, רשי מסביר ככה. ברמץ, אפר המורה בגחלים, והוא שואל אותו, ויתמין, דמי בודיומו, והוא אומר, גזרה השם היחטא בגחלים, משחשכה, שבא לבשל הגדרה שלא בשלה כל צורכה. וגזרו אבי בשלה כל צורכה עד שיגרוף או שיקטום. ואחי מסכינן בפרק קירה, והוא מביא מה שכתוב בפרק קירה. עכשיו אנחנו נראה מה כתוב בתחילת פרק קירה. במשנה הראשונה כתוב שם, קירה שהיא סיכוה ביקשו בגבבה, זאת אומרת זה דברים קלים שמשרפים ולא נשאר מזה הרבה, אז הוא אומר נותנים עליה תבשיל. אז מותר לתת על זה תבשיל, הכוונה בערב שבת, ולמרות שזה ממשיך להשתאות גם בשבת. אבל אם בגפת וביצים, אם חיממו את הקירה בגפת וביצים, ומה זה קירה? קירה זה כמו סיר כזה מחרס, שיש בו מקום לשים שתי גדרות. בתוך הגדרה הזאת היו שמים את הגחלים, את החומר הבערה, ולמעלה, ועליה היו שמים סיר, או סיר אחד או שני סירים. והוא אומר, אם הבעירו את הקירה הזאת בקש ובגבבה, שזה דברים שהם נשרפים ולא נשאר מזה הרבה, אז מותר להשות עליה תבשיל, אפילו שהוא שם את זה בערב שבת, מותר להשות שזה יישאר ככה גם בשבת. אבל אם הבעירו את הקירה בגפת וביצים, זאת אומרת זה דברים ששומרים יותר על האש, דבר, אז הוא אומר שאסור לתת עליה כדרה, להשאיר אותה שתישאר שם בשבת, עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. זה מה שכתוב פה במשנה. ורשי אומר מה זה, קירה עשויה כאין גדרה ונותנים קירה לתוכה, והוא אומר למה אסור, עד שיגרוף הגחלים משום דמוסיף אבל, ותאמה פירשינה בפרק דלאל שמה יחטא בגחלים. אתם רואים מה שרשי כותב? רשי מפנה את הסיבה לאיסור למה שכתוב בפרק ברבי מדליקין, מה שקראתי מקודם, שגזרה שלא יתמין בגחלים. ולכן הריטב"א הבין מרשי פה, וככה ראשונים אחרים גם כן הבינו, אבל בריטב"א כתוב משהו מיוחד בשיטת רשי, שבעצם להתמין בדבר המוסיף אבל ולהשהות על גבי קירה שהיא מוסיפה אבל, שזה מוסיף חום, אסור להניח בערב שבת כדי שזה ימשיך להשתאות בשבת. אפילו שבעצם אין פה חשש של חיטוי, כי הלא הוא הסביר שאין פה חשש של חיטוי, אלא חוששים גזרה שמה הוא יעשה בגחלים. אז אפילו שהוא מניח את זה בחומר שאין מה לחטות אותו, אבל בכל זאת זה אסור. זה אסור בהתמנה, וזה אותו דבר אסור גם בשהייה. אבל מכאן אומר הריטב"א, רואים מרש"י, שמה שמותר בשהייה מותר גם בהתמנה. ומה זה אומר? שהגמרא פה בדנה, בהמשך בתחילת פרק קירה, הגמרא דנה על מה מדובר כאן. אם מדובר כאן על תבשיל שנתבשל כל צורכו, אבל זה טוב שהוא יישאר על האש כדי להוסיף טעם בתבשיל, זה נקרא, אפילו שהוא מצטמק ויפה לו, שזה טוב שהוא ממשיך להתבשל, ובכל זאת כתוב שלא נותנים. למה? כי יש חשש שהוא ייחטא בגחלים, וזה בדיוק כמו התמנה. או שמדובר כאן על תבשיל שנתבשל כמאכל בן דורסאי, ובעצם כבר אין בו עניין של בישול, אבל מה שכתוב נותנים או לא נותנים, הכוונה להחזיר. זאת אומרת, להשות אותו על גבי הקירה אין איסור. מפני שזה כבר התבשל כמאכל בן דורסאי, ובן אדם לא חושש לחטות את זה. כי בכל מקום זה כבר ימשיך להתבשל, כמה שזה יתבשל זה טוב, כי זה כבר ראוי לאכילה. מאכל בן דורסאי זה נקרא שליש בישול, או חצי הבישול. בכל אופן, זה כבר ראוי לאכילה פחות או יותר, ויש אנשים שאוכלים את זה, ומה שזה יעמוד על האש, איך שהיא, זה יוסיף בישול, וזה כבר לא חשוב לבעל הבית לחטות בשבת. אין חשש שהוא ישכח והוא יחטא בדבר הזה. אבל אם זה דבר שלא הגיע, אבל היא לא הגיעה למאכל בן דורסאי, הוא כבר התחיל להתבשל, אבל לא התבשל לגמרי מאכל בן דורסאי, אז יש חשש שבן אדם יחטא בגחלים. לכן אומרת המשנה שאם הוא גרף את הגחלים, או שהוא פיזר עליהם אפר, זה נקרא לחטות שהוא מפזר על זה אפר, כתמה שהוא מפזר על זה אפר כדי להחליש את הכוח של הגחלים, אז זה מותר, כי הוא עושה מעשה שהוא מראה שהוא לא צריך את החום, שהוא לא צריך חום גדול, הוא לא חושש לחום גדול, ואז זה מספיק שזה יהיה מותר. עכשיו, אומר הריטב"א, שלפי הרש"י הזה, מה יוצא? הגמרא אומרת שאם הגדרה היא גדרה שאינה מבושלת בכלל, זאת אומרת, סמוך לשבת הוא שם על הגדרה, על האש, גדרה שאינה מבושלת בכלל. אין שום חשש. ואפילו שהאש היא גלויה וזה אש גדולה וזה אש של עצים וגפת, זה מותר. ואפילו אם כל הגדרה היא מבושלת, הוא רק מכניס חתיכה אחת שאינה מבושלת, זה גם כן מותר. למה? כי זה מראה שהוא לא רוצה את זה להיום, כי אם הוא שם חתיכה שעוד לא התבשלה, זה להיום בליל שבת זה לא יהיה ראוי, זה יהיה ראוי רק למחר, עד מחר זה כבר בטח יתבשל. אז אין לו מה לחטות, הוא לא דואג על זה. וזה מותר. עכשיו, לפי זה, כיוון שאנחנו אומרים שהתמנה ושהייה לשוט על גבי הגדרה, ולהתמין זה בעצם אותו דבר, אז יוצא שגם להתמין יהיה מותר בדבר המוסיף אבן. אם הוא מתמין דבר שהוא לא מבושל בדבר המוסיף אבן, או שהוא משה אותו על גבי גדרה עם גחלים, שיש חשש שהוא יחטא בגחלים, אבל כיוון שזה גדרה שאינה מבושלת, אז אין חשש כזה, וזה מותר. כלומר, בשני המקרים זה מותר. זה כולה גדולה מה שיוצא פה לפי רש"י. אבל מצד השני, יוצא פה חומרה גדולה מאוד לפי רש"י, שבמקום שאנחנו אומרים שזה אסור, כלומר, אם זה התחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דורסאי, לפי חנניה, כי לפי חכמים, אפילו זה הגיע למאכל בן דורסאי, אבל זה עדיין לא הגיע למצטמק ורע לו, שיש חשש שהוא יחטא, אפילו אם החומר שבו הוא מתמין, והחומר שעליו הוא משהה, הוא לא ניתן לחיטוי, בכל זאת זה אסור, בגלל שהגמרא אומרת מפורש, לפי פירוש רש"י, למה אסור להתמין בדבר המוסיף אבל, אפילו שבדבר עצמו אין מה לחטות, גזרה שלא יתמין בגחלים. אם כן, מה אנחנו רואים? שאפילו שהחומר הוא חומר שלא ניתן לחיטוי, אבל כיוון שיש אפשרות להתמין בדבר שיש בו חיטוי, כגון בגחלים, אז כל סוגי התמנה אסורים, במקום שהתמנה אסורה. ואותו דבר לפי רש"י, זה גם יהיה בשהייה. בשהייה זה צריך להיות בדיוק אותו דבר. שאם הוא משהה על גבי קירה באופן שאין מה לחטות, החומר שהוא שם זה חומר שלא ניתן לחיטוי. ואני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. זה מעשים בכל יום. יש פלטה חשמלית. פלטה חשמלית זה דבר סגור. אין לזה כפתורים להגדיל אותו ולהנמיך אותו. יש תנורים שיש כפתור להדליק ולהנמיך ולהוריד. אז זה צריך לדבר על זה בנפרד. אבל סתם פלטה חשמלית, מה שכל האנשים משתמשים בהם. לפי מה שיוצא פה, לפי רש"י, אסור להשתמש בזה בשבת. אסור להשות על זה תבשיל בשבת. מדוע? מפני שזה כמו התמנה. כי להשהות ולתמון זה לפי רש"י אותו דבר. ככה ריטב"א מסביר בשיטת רש"י. וממילא, אם הוא שם תבשיל שאינו מבושל בכלל, זה מותר. אם זה לא מבושל בכלל, זה מותר. כי אז זה מראה שדעתו זה לקראת מחר. אבל דבר שהוא מבושל קצת ולא הגיע למאכל בן דורסאי, שהוא עדיין זקוק לבישול, ואם זה היה בדבר שניתן לחיטוי, יש חשש שהוא יחטא בו, אפילו שהחומר הזה זה חומר בלתי ניתן לחיטוי, מפני שזה פלטה סגורה, אין פה מה לחטות, כמו שזה ככה זה, אסור לשוט את זה, כמו שאסור להתמין את זה. ככה זה מה שיוצא לפי רש"י באופן פשוט. הר"ן וראשונים אחרים, הם גם כן הבינו ברש"י, שרש"י משווה בין חיטוי ובין התמנה, אבל בכל זאת הם אומרים שיש הבדל לגבי גדרה חייתה. זאת אומרת, רש"י בא להחמיר, הוא בא להגיד שהשהיה היא אסורה כמו שזה אסור בדבר התמנה של דבר המוסיף אבל. אבל מה שמותר בהתמנה, סליחה, מה שמותר בהשהיה כמו בגדרה חייתה, או גדרה שנתבשלה לגמרי ומצטמק ורע לו, זה לא אומר שמותר גם בהתמנה. ככה זה לפי רש"י, לפי פירוש הר"ן בשיטת רש"י. זה חצי כזה. אבל העיקרון שהגזרה של חיתוי היא קיימת גם אם זה חומר שלא ניתן לחיתוי, זה לפי רש"י, ככה זה יוצא, כי ככה זה מה שכתוב בגמרא. וכיוון שהאיסור שקיים בהתמנה הוא קיים גם בהשעיה, אז זה אותו דבר. אז לפי זה המסקנה שאנחנו דיברנו, לפי שיטת רש"י זה אותו מסקנה. מה שצריך לשים לב, שהרמב״ם הוא, וזה בעצם שיטת הגאונים, והראשונים פה כולם מביאים את זה, בגמרא בדף למד דלת, הם גורסים בדיוק הפוך ממה שרש"י גרס, והוא אומרים, לפי הדברים שלהם זה כך, אמר רבא, מפני מה אמרו, אין תומנים בדבר המוסיף אבל? זאת השאלה הראשונה. למה אסור לטמון בדבר המוסיף אבל? בערב שבת אסור לטמון, אפילו בערב שבת, אסור לטמון בדבר המוסיף אבל. אז רבא אומר שהסיבה היא גזרה שמא ירתיח. אז תשמרו את ההמשך. אז הוא אמר לו, אביי, יחי בין השמשות, נמי נגזור. כלומר, שכתוב פה בגמרא שבין השמשות מותר להטמין בדבר המוסיף אבל. בשבת עצמה אסור, בערב שבת אסור, אבל בבין השמשות מותר. אז הבעל שואל אותו, למה, מה ההבדל? למה בבין השמשות? אבל זה דבר המוסיף אבל. אולי הוא יראה שזה צונן, אז יש חשש שהוא ירתיח את זה. אז הוא אומר לו, אמר לו, סתם גדרות רותחות הן. בבקשה? בדיוק, זה מה שהוא אמר. שסתם גדרות, זה בדיוק מה שהוא אמר. שבערב שבת סתם גדרות רותחות. רק רגע. אז עכשיו, אם יש חשש, בגלל שהוא כבר בישל את זה בערב שבת, עכשיו שהוא יבוא להטמין, הוא יראה שזה קצת יצטנן. אז כי כבר זה בישלו את זה מקודם. אז הוא יבוא, אז יש חשש שהוא רוצה להרתיח את זה בחזרה. לכן זה אסור. אבל בבין השמשות, זה כבר לא רותח, הגדרות הן כבר לא רותחות, כי בבין השמשות זה כבר, זה לא עומד עליי, זה כבר הצטנן, אבל עכשיו הוא בא להטמין את זה. אז עכשיו זה כבר הצטנן, שזה הצטנן, אין חשש שהוא ירתיח את זה, בגלל שהלא הוא יודע שזה הצטנן, כי בשביל זה הוא חיכה, הוא חיכה בבין השמשות כדי לעשות את זה. אז מה יוצא פה לפי הרמב״ם, וכך הרמב״ם פוסק, ש... להטמין בדבר המוסיף אבל בערב שבת זה אסור, בשבת עצמה זה אסור, בבין השמשות זה מותר. והרי בבקשה? יש פחות חשש, בגלל שהוא יודע שזה כבר צונן, אז הוא יודע, לא, אז הוא יודע, בגלל שהוא יודע שזה צונן, אז הוא לא מצפה שזה יהיה חם. כי הוא יודע שזה... לא, אז לכן אין חשש כזה, לכן אין חשש. במקום שהוא מצפה שזה יהיה רותח כמו בערב שבת, אז יש חשש שהוא יבוא להרתיח. אז זה כבר אסרו, בערב שבת אסרו גם בשבת. אבל בבין השמשות שהגדרות הן בדרך כלל הן כבר יותר צוננות, אז הוא יודע כבר שזה צונן. אז עכשיו מה שהוא בא להטמין את זה, כדי שכמה שזה יתחמם, הוא מטמין בדבר המוסיף אבל, אז כמה שזה יתחמם, זה יתחמם, אבל להרתיח את זה הוא לא צריך.
הוא רוצה שזה
יתחמם קצת. הוא רוצה שזה יתחמם קצת.
שזה יתקרר?
לא, זה כבר יתקרר, כי זה לא עומד על האש, כי אמרנו שעל קירה אסור להשות. לפי הרמב״ם אסור להשות על קירה, רק אם מצטמק ורע לו. אז סתם תבשיל ששמים על הקירה, זה מצטמק ויפה לו. סתם בשר ששמים, לשים בשר ודברים כאלה. אז לכן, בין השמשות, הוא יודע שזה כבר יצטנן, אז אין חשש שהוא יבוא להרתיח. כי זה מה שהוא מצפה, הוא יודע שזה המצב. אבל בדבר שהוא מצפה שזה יהיה רותח, אז אם הוא ימצא שזה לא רותח, אז יש חשש שהוא יבוא להרתיע.
מה זה סתם
לא? רק רגע, אז הרייבד, הוא צועק על זה חמאס, הוא אומר איך זה יכול להיות, שבערב שבת אסור ובבין השמשות יהיה מותר, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז לכן, וכל הראשונים הם לא מסכימים עם, הדבר, עם הרמב״ם הזה, והם מסבירים שמה שהגמרא שואלת, אם כך, בערב שבת, בין השמשות, למה? הכוונה היא בין השמשות בדבר שאינו מוסיף אבן. זאת השאלה. ככה הראשונים מסבירים שזאת השאלה של הגמרא. שבדבר שאינו מוסיף אבן, למה בבין השמשות מותר להטמין אותו? בדבר שאינו מוסיף אבן, אלא לא, זה כבר יצטנן, אז יש חשש שהוא ירתיח? אז הוא אומר, לא, זה כבר, הוא לא מצפה שזה ירתיח ולכן זה מותר. אבל תראו את ההמשך, אחר כך הוא אומר, אמר רבא, מפני מה אמרו, אין תומנים בדבר שאינו מוסיף אבן? למה אסור להטמין בדבר שאינו מוסיף אבן? ועל זה הוא אומר, גזרה, שמה יטמין ברמת שיש בו גחלים. אז, והוא אומר, למה? ויטמין גזרה שמה יחטא בגחלים. אז הגמרא כאן אומרת, שלמה אסור להטמין בשבת עצמה, זה לא מדובר על ערב שבת, בדבר שאינו מוסיף אבן, שזה אסור רק בשבת ובערב שבת זה מותר, כל שכן בין השמשות שזה מותר, אבל בשבת עצמה זה אסור, אז הוא אומר למה? גזרה שלא יבוא להטמין ברמץ, ואז הוא יחטא בגחלים. זה מה שהוא אומר. זה מה שהגמרא מסבירה. אבל מה אנחנו רואים מהגמרא, מההמשך של הגמרא מה אנחנו רואים, מה שראינו בתחילת פרק עירה, שעלו בתחילת פרק עירה כתוב, שאם הוא גורף את הגחלים, פה אנחנו מדברים על שהייה, לא על התמנה, אבל על הרעיון הזה, אם הוא גורף את הגחלים, אז כתוב שאין חשש שהוא יחטא בגחלים, כי הוא עושה מעשה כדי להקטין את האש, אז כיוון שהוא עושה מעשה להקטין את האש, או שהוא כותם את הגחלים, הוא שופך חול על הגחלים, כדי אפילו שלא מחבר אותם לגמרי, אבל הוא שופך עליהם חול כדי להקטין את האש, אז כבר אין חשש שהוא יחטא בגחלים. למה? כי הוא עושה מעשה שהוא מראה שהוא לא רוצה אש גדולה. אז אין חשש שהוא יחטא בזה. אז לפי זה יוצא שבכל מקום שאין חשש שבן אדם יחטא בגחלים, אז אין איסור. לפי זה פלטה חשמלית זה בהחלט מותר. לפי הרעיון הזה פלטה חשמלית זה בהחלט מותר. מפני שפלטה חשמלית, אם הוא יעטוף את הסיר במגבות או בדברים אחרים, ואחר כך הוא ישים אותם על הפלטה, זה נקרא תומן בדבר שמוסיף אבן. תומן בדבר שמוסיף אבן, זה באמת אסור. אבל אם הוא סתם שם, כמו שהיום אנשים רגילים לעשות, שהם שמים על הפלטה סיר גלוי. כשהוא שם סיר גלוי על הפלטה, אין פה חשש של חיתוי. לא בגלל שהוא עשה פעולה, אלא כי מבחינה טכנית זה לא שייך. וכיוון שמבחינה טכנית זה לא שייך, לכן זה צריך להיות מותר.
השפה שאמרת שעושים כלים, לא עושים כלים, זה לא יודע, תמיד אני זה.
שמה, שמה?
אמרת, יש סיר, שזמין לקטה, ויש סיר, שסורים סיר עם מגבות. מה ההבדל סיר עם מגבות? עם סיר עם מסד, די מה? זה לא, לא משנה
את הדבר. מה שאתה אומר, אתה קצת צודק. שאם הוא שם רק מלמעלה, אם הוא שם מגבת, רק רגע, תן לי להסביר אבל. אם הוא שם רק מלמעלה, זה לא נקרא התמנה. כי התמנה כתוב שזה צריך להיות מותמן כולו. אבל אם כל הסיר מכוסה, גם התפנות שלו וגם המכסה שלו, הוא מכוסה, זה נקרא התמנה. וכיוון ששמים אותו על גבי פלטה, אסור לעשות את זה אפילו בערב שבת. כל שכן בשבת שאסור לעשות את זה. בבקשה? סיר על סיר זה משהו אחר, כי זה לא תמון, זה בדיוק מה שאמרתי. זה רק מכסה את מלמעלה, זה לא מכסה את כל התפנות של הקיר. בבקשה?
ישים על זה סיר גדול.
סיר הפוך.
אם הוא שם על זה סיר הפוך. אז אתה נכנס בדבר, כיוון שאתה שואל את השאלה הזאת, אז אני אגיד לכם איזה דבר. יש היום תנורים, שתנור, אלו זה מחל גדול, שיש מחל גדול, ויש שם פלטה חשמלית, אפשר להגדיל את האש, להקטין את האש, אפשר לעשות כמה דברים, ואפשר לעשות את הפלטה של שבת. עכשיו שבן אדם מכניס לשם הסיר, הוא רוצה לשים את החמים שלו, הוא שם שם הסיר, והוא סוגר את הדלת, ושם זה נשאר כל השבת, וזה נשאר על חום אחד, חום של פלטה חשמלית, והשאלה שנשאלה הייתה, האם דבר כזה זה נקרא התמנה או שזה לא נקרא התמנה. ואל תחשבו שזה רק בדור שלנו שיש תנורים חשמליים, זה כבר היה בשנים קדמוניות, ולפני הרבה שנים, שיש תנורים גדולים, איך, לפני 100 שנים, 70 שנה, איך היו מחממים בירושלים ובהרבה מקומות אחרים את הסירים? היו הולכים אצל האופה, שם היה תנור גדול, ששם אופים את, את הלחם, וחיממו את התנור, וכל האנשים היו מביאים את הסיר שלהם, והיו שמים את זה בתוך התנור. ושם זה היה מתחמם, זה היה שומר על החום, וזה גם היה מתחמם. ובבוקר שרצו לאכול, היו, כל אחד היה בא לוקח את הסיר שלו והולך ואוכל. אז נשאלה השאלה, האם דבר כזה, זאת נקראת התמנה, או זה לא נקראת התמנה? אז אמרו, זה לא נקרא התמנה. למה? כי... בבקשה? למה זה לא נקרא התמנה? בגלל שהתמנה זה בזמן שהמתמין צמוד למותמן. זאת אומרת שלוקחים מגבת למשל ועוטפים בה את הגדרה, זה נקרא מותמן. אבל בזמן שהמותמן, התומן, הוא לא נוגע במותמן, כמו בתנור, שאתה שם את הסיר והדפנות הן רחוקות, הן לא נוגעות בסיר, זה לא נקרא התמנה. רק רגע, ממה שמותר, מה שאתה ראית שמותר, שאסור, מותר לעשות או אסור לעשות, עכשיו אנחנו מדברים על היסודות של הדברים. אם אחרי שאני לא יודע אם נגמור לדבר כל מה שצריך לדבר בעניין, אבל אם עדיין תהיה שאלה, אז נוכל לדבר על זה אחר כך בהמשך. בכל אופן, מה שקורה פה, שזה פשוט, וזה ככה להלכה, שאם מטמינים, וכמו שאמרתי, התמנה זה נקרא שכורכים את הסיר עצמו, שהדבר שמטמין הוא מכסה את הסיר עצמו מכל הצדדים שלו ושמים אותו על הפלטה, אסור לעשות את זה לפי, לפי רש"י, אם זה מבושל כדי מאכל בן דורסאי, זה מותר. ואם שמים שם גדרה, אפילו חתכת בשר שאינו מבושל, סמוך לשבת, זה גם כן מותר, אבל כל הראשונים חולקים על זה, והם אומרים שזה אסור. מפני שלפי כל הראשונים, הם תפסו את השיטה שיש הבדל בין שהייה לבין התמנה. ומה ההבדל? שהייה זה נקרא דבר ששמים אותו לאו דווקא על האש, אלא שמים אותו קצת רחוק מהאש, כמו בגדרה, מה שאמרתי מקודם, ששמים את הגדרה על הקירה, או כמו למשל אצלנו, ניתן דוגמה פשוטה, מה שיש אצלנו היום, יש לך גז, אפילו שאנשים מבשלים על גז, ולוקחים, האש היא יותר נמוכה מאשר הסיר עצמו, הסיר עומד על חצובה, יש רשת של ברזל שעליה שמים את הסיר, והסיר לא נוגע באש עצמה. זה נקרא שהייה. כך אומר רבנו תם, וכך הראשונים הסכימו איתו, שזה העניין של שהייה. ובשהייה יש לנו כללים אחרים אשר בהתמנה. התמנה בדבר המוסיף אבל, או בדבר שאינו מוסיף אבל, לפי הכללים של היתר והאיסור, זה לא משנה אם זה מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו, זה לא משנה בכלל. מה שיש על זה איסור התמנה, יש על זה איסור התמנה. השהייה זה דבר אחר לגמרי. ובמה זה תלוי שהייה? כמו שאמרתי, שבן אדם שם כדי, זה יכול להיות שזה להמשיך את הבישול, כי עדיין זה לא יתבשל לגמרי. אבל לפי חנניה, אם אנחנו נדבר לפי חנניה, שהרבה פוסקים פסקו כמו חנניה, ככה רמה פסק, הוא אומר שככה זה אמינה כמו חנניה, דהיינו, אם הקירה היא בגחלים, שאפשר לחטות בה, אז אם זה נתבשל כמאכל בן דורסאי, מותר להשות, אם הוא שם גדר, חתיכת בשר שאינו מבושל, זה גם כן מותר להשות, אפילו שהקירה אינה גרופה ואינה כתומה, היא מלאה עם גחלים, ואם הוא עושה פעולה להראות שהוא לא צריך את החום, כגון שהוא גורף את הגחלים, או שהוא כותם את הגחלים, אז בכל מקרה מותר להשות. אפילו שזה לא הגיע למאכל בן דורסאי, מותר להשות. מותר להשות. יש עוד דבר, שמה שמותר להשות, אבל זה לא מתיר להחזיר. זאת אומרת, אם על קירה שמותר להשות עליה, אני מדבר לפי חנניה, לפי הרמה שהלכה כמו חנניה, מותר להשעות על גבי הקירה, אם זה הגיע למאכל, אם זה קצת התחיל להתבשל, אפילו שלא הגיע למאכל בן דורסאי, אבל אם הוא לוקח את זה והוא רוצה להחזיר, אסור להחזיר. מפני שחזרה זה דבר אחר. ורש"י אומר שחזרה זה נראה כמו בישול חדש, אז זה אסור. וזה אסור אפילו אם זה התבשל כמאכל בן דורסאי. ואפילו אם זה כבר התבשל לגמרי, זה לא משנה. מפני שלהחזיר זה נראה כמו מבשל מחדש, כי אנשים לא יודעים בדיוק מה שיש לו בסיר, אז זה נראה כמו מבשל מחדש, ולכן אנחנו אומרים שזה אסור. ככה רש"י מפרש, וככה רן אומר, שלהחזיר זה בגלל גזרה, כמו שאני אומר, זה משום מחזיק המבשל, זה דבר אחר. יכול להיות שגם בחזרה יש עניין של חיתוי, כי כיוון שהוא בא להחזיר, יכול להיות שהוא ימצא שזה יתקרר, אז הוא יחטא כדי שזה יתחנה לו בחזרה. לכן אמרו שרק על גרופה וכתומה זה מותר. עכשיו, כיוון שאנחנו אמרנו שפלטה אין עליה את החשש של חיתוי, לא לפי רש"י, אלא לפי הראשונים האחרים, כיוון שבפלטה אין את החשש של חיתוי, אז גם מותר להחזיר, אם זה כבר מבושל כל צורכו. אם זה לא מבושל כל צורכו, אסור להחזיר, בגלל שאסור לגמור את הבישול בשבת. ברי, אפילו אם הוא הרים את הכיסוי של הסיר, וזה עדיין לא מבושל כל צורכו, אסור לחסות את הסיר בחזרה. כי על ידי זה שהוא מכסה אותו, הוא ממהר את הבישול. ולמהר בישול זה גם אסור. לכן, לא צריכים להיות סקרנים. צריך ללמד את האישה גם כן, שאם שמים תבשיל על הפלטה, וזה יכול להיות שזה עדיין לא גמר הבישול שלו, אסור להרים את הכיסוי כדי לראות אם זה גמר את הבישול או לא, מפני שאם זה לא גמר את הבישול, אסור להחזיר את הכיסוי.
יש איסור שמחתה, למה צריך לחשוב לבישול?
יש שני דברים, יש שני דברים, זה בדיוק מה שאני מסביר. יש שני דברים, יש עניין של יחתה, וזה בזמן שזה עדיין לא בשל כל צורכו. ואפילו שזה בשל כל צורכו, לעניין חזרה, אנחנו אומרים שזה אסור.
למה?
בגלל שזה נראה כמו מבשל, כי זה נראה כמו מבשל. אפילו שזה מבושל כל צורכו. עכשיו, רק רגע, אבל אם היא גרופה וכתומה, מותר להחזיר. למה? מפני שעל גרופה וכתומה, אנשים לא יחשבו שהוא מבשל. מפני שאין אפשרות להגדיל את האש, אבל רגע אחד, אבל להחזיר את המכסה, זה אני מדבר שהתבשיל הוא לא בושל כל צורכו, ובגלל שהוא ממשיך להשתאות על החומר, על המקום הבוער, זה יגמור את הבישול שלו. אם על ידי החזרת הכיסוי זה יגמור את הבישול בחצי שעה, ואם זה ימשיך להיות מגולה זה יגמור את הבישול בעוד שעה, אסור לעשות את זה בשבת, כי זה נקרא ממהר את הבישול, שזה גם כמו בישול. אז צריך לשים לב שיש פה שני עניינים. אם זה מבושל כל צורכו, אסור להחזיר את זה בגלל שזה מחזיק מבשל. ויש חשש שהוא יחטא בזה. אבל במקום שזה לא בושל כל צורכו, אסור להחזיר בגלל שהוא גומר את הבישול. וזה מה שאני מוסיף, שאפילו להסיר את המכסה ולהחזיר את המכסה זה גם כן אסור. מפני, אבל פי שזה נשאר על האש וזה יתבשל. אבל כיוון שעל ידי הכיסוי זה גומר את הבישול יותר מהר, גמירת בישול יותר מהר זה כמו בישול, שזה גם כן אסור. זה מה שאני רוצה להגיד כאן, כיוון שאני אומר את זה אז אני אוסיף פה עוד מילה, שיש מחלוקת בין הראשונים, אם זה יתבשל כמאכל בן דורסאי. מאכל בן דורסאי, כמו שאמרתי לכם, זה או שליש הבישול, אם למשל זה לוקח שעה להתבשל, אם עבר שליש שעה, זה נקרא שליש הבישול. יש כאלה שאומרים שזה שליש בישול, יש כאלה שאומרים שזה חצי הבישול. וזאת אומרת, אם זה לוקח שעה להתבשל, אז אם עבר חצי שעה, זה כבר נקרא מבושל לבן דורסאי. זאת אומרת, יש אנשים שאוכלים את זה, ומי שלא רוצה, מי שלא דואג לאכול שזה יהיה מבושל כמו שצריך, אז זה כבר נקרא בישול. אז הרבה ראשונים אומרים שמהתורה, אחרי שזה יתבשל מאכל בן דורסאי, אין איסור יותר לבשל את זה. מפני שזה כבר נקרא דבר מבושל, ואין בישול אחר בישול. אבל הרמב״ם לא אומר ככה. מהרמב״ם רואים שאפילו שזה נתבשל כמאכל בן דורסאי, כל זמן שזה מוסיף בבישול, זה מצטמק ויפה לו, זה מוסיף טעם בבישול, כמו למשל בשר. מבשלים אותו שעתיים, אפשר לאכול אותו, אבל אם מבשלו אותו 4 שעות, הוא יהיה יותר טעים. הוא יהיה יותר רך והוא יהיה יותר טעים. אז זה בישול מהתורה, זה אסור מן התורה. אבל זה לא משנה. בין אם זה אסור מהתורה, בין אם זה אסור מדרבנן, זה אסור. ולכן את הכיסוי, גם אם זה כבר הגיע למאכל בן דורסאי, וכל זמן שזה מצטמק ויפה לו, אסור לו להרים את הכיסוי ולהחזיר אותו. או מהתורה או מדרבנן, זה לא משנה.
אם זה מבושל כל צורכו?
אם זה מבושל כל צורכו...
מצטמק ויפה לו?
מצטמק ויפה לו, אז זה יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. אם זה כבר הגיע ל-100% בישול, אז כבר, אצל כל האנשים זה כבר נקרא מבושל, רק הוא רוצה עוד, הוא מעונג, הוא רוצה עוד שזה יעמוד על האש, או בגלל שהוא לא רוצה שזה יתקרר, אז הוא ממשיך להעמיד את זה על האש. אז זה נראה שעל זה אין איסור, על זה אין איסור. בבקשה?
גם לדעת השולחן ערוך.
גם לדעת השולחן ערוך. עכשיו, לא, רק רגע אחד. אתם מערבבים פה שני דברים, אני חושב שהם מערבבים פה שני דברים. השולחן ערוך, כיוון שהוא הזכיר את השולחן ערוך, אני רוצה לחזור על זה. השולחן ערוך פוסק לא כמו חנניה, והשולחן ערוך פוסק שאסור להשעות על גבי אש, על גבי גחלים, על גבי אש, אסור להשעות תבשיל שכל זמן שהוא עדיין מתבשל ויפה לו, אפילו שהוא מבושל לגמרי, אסור להשעות אותו. אלא אם כן מצטמק ורע לו, אלא אם כן זה כבר מקלקל את התבשיל. ככה שולחן ערוך פוסק, וזה לפי חכמים. אלא אם כן גרף וקטן. וכמו שאני אמרתי, פלטה חשמלית, יש לזה דין כמו גרוף וקטון. לא בגלל שזה גרוף וקטון, אלא בגלל שאין פה מה לחטות. אז אין חשש שהוא יחטא. כי כל החשש הוא שהוא לא יבוא לחטות, ופה אין חשש שהוא יחטא, כי זה אין מה לח... אי אפשר לחטות, אין פה מה לחטות. ולכן, בזמן שלנו, מי שמשה על פלטה, אז גם לפי דעתו של השולחן ערוך, מותר להשעות, אפילו שזה לא, אפילו שזה מתבשל ויפה לו, זה מותר, כי זה נקרא כמו גרוף וכתוב. כן.
פשוט שהוא לא מבושל, אבל העצמות בדרך כלל לא מבושלות. האם מותר לסגור את הסיר בחזרה?
אז היה בזה מחלוקת בין החכמים הגדולים של הדור, והרב פיינשטיין, הוא כתב שזה מותר, עליו השלום הוא כתב שזה מותר, ורב שלמה זלמן עליו השלום, הוא אמר שזה אסור, והוא כתב לו שפה אוכלים גם את העצמות, כי אוכלים את התוך של העצם, או אז את המח של העצם, אני לא יודע, הוא אמר לכן הוא אמר שזה אסור, שלכן לא צריך לעשות את זה. אז בכל אופן, אם זה כבר כל כך מבושל, אם זה כבר עומד הרבה זמן על האש, וזה כל כך מבושל שכבר העצמות הן רכות, אז גם רב שלמה זלמן עליו השלום, אני חושב שהוא גם אמר שזה, אין בזה כבר יותר עניין של בישול. בכל אופן, תשימו לב שזה שני עניינים. לגמור את הבישול זה עניין אחד, ולהשעות שהוא לא עושה כלום, הוא רק משה את זה על הגדרה, זה עניין אחר. ולפי דעתו של השולחן ערוך יש פה חומרה גדולה מאוד, ובזמן שלא היה פלטה היה בעיה גדולה, כי היה קשה לחמם אוכל, לחמם אוכל, רק בגרופה וכתובה. אחרת אי אפשר להשות, כל זמן שזה מצטמק ויפה לו. אלא אם כן זה מצטמק ורע לו. אני שמעתי מרב ספרדי אחד שהוא אמר שלמרות שהספרדים הם עושים כמו השולחן ערוך, בעניין הזה, לפחות בירושלים, אני לא יודע אם בכל העולם, אבל לפחות בירושלים, אני יודע שגם במרוקו ככה עשו, שעשו כמו שהרמה אומר ולא כמו שהשולחן ערוך אומר. זה אחד הדברים שלא פסקו כמו שהשולחן ערוך אומר. למרות שבדרך כלל הספרדים הם הולכים לפי מה שכתוב בשולחן ערוך. וכנראה שהסיבה היא, זה כמו שכתוב ברזה. הרזה, הרב זרחי הלוי על המקום פה, ובעל המאור בתחילת פרק קירה הוא אומר, שעם ישראל הם פוסקים כמו חנניה, למרות שחנניה הוא אחד נגד חכמים, חכמים הם הרבים. אז לכאורה היה צריך להיות שההלכה תהיה כמו חכמים, לא כמו חנניה. ובאמת יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, הרי והרמב״ם הם פוסקים כמו חכמים, אבל התוספות והראשונים האחרים הם פוסקים כמו חנניה. אז הוא אומר שעם ישראל הם דקדקים בעונג שבת, והם לא רוצים, לכן הם אמרו שההלכה כמו, ככה זה המנהג שעשו הלכה, שנהגו לעשות כמו חנניה, שדקדקים בעונג שבת. בכל אופן... בבקשה?
כל מה שאמרת זה באוכל.
מה אם זה תמיד מצטמק ורע לו? זאת אומרת, אם זה הגיע לרתיחה, טוב שהזכרת את העניין של מים, ששמים למשל בקומקום חשמלי, כן? וגם בקומקום חשמלי אפשר להגדיל ולהוריד את האש בדרך כלל. הקומקומים החשמליים הרגילים אפשר להגדיל ולהנמיך את האש. ואז לכאורה זה היה צריך להיות אסור, אבל פה זה מצטמק ורע לו, מפני שאם זה רותח הרבה, אז כבר זה הולך ומתעדה ולא יהיה לו בסוף מים. זה נקרא מצטמק ורע לו. לכן, אם הוא מרתיח את המים בערב שבת והוא משאיר את זה מים חמים על האש, אז אין בזה איסור, זה מותר אפילו בגחלים. זה אפילו בגחלים זה מותר. בבקשה? להרים את המכסה ולהוריד את המכסה זה מותר, בגלל שזה כבר מבושל כל צורכו, ואין כאן יותר מה לבשל בזה, ואין בזה שום בעיה. אני רק רוצה ללכת עוד איזה שלב אחד, שסך הכל מה שאנחנו רואים פה, שיש איסור של שהייה. חכמים אסרו שהייה. ואמרנו שלפי רשי התמנה זה אותו דבר, לפי הראשונים האחרים הם חולקים על רשי והם אומרים שזה מותר, שזה לא קשור בכלל אחד לשני. עכשיו, בעצם אנחנו צריכים לחקור בעצמנו, בעצם מה האיסור פה? האם האיסור הוא להניח בצורה שיש חשש שבן אדם יבוא לחיטוי, ולכן אם הוא מוציא את הגחלים החוצה או שהוא כותם את הגחלים זה מותר, כי הוא עושה מעשה שהוא מראה שהוא לא רוצה את החום, או שאסור שישאר מצב כזה. ומה נפקימינה? אם הרוח העיפה את הסיר על האש, או בא ילד קטן ושם את הסיר על האש, על הגחלים, על האש של הגחלים, או בא קוף, יש לו קוף, והקוף שלו בא ושם את זה. האם, היום זה לא בעיה, כי היום יש רובוטים כאלה, פה זה עוד לא כל כך מצוי, אבל בעולם זה כבר יש, והם אומרים שעוד כמה, לא הרבה שנים, וכל אחד יהיה לו רובוט כזה, והוא יעשה לו את כל העבודות, הוא יבשל לו ויעשה לו את הכל, והרובוט כבר הוא יסדר לו, ישים לו על האש, וישים יסדר לו את הכל מה שצריך. זאת גם בעיה. בכל אופן, זאת היא השאלה מה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו. ותכף תראו מה נפקימינה להלכה, חוץ מהעניין הזה של קוף הזה. האם מצב כזה אסור? זאת אומרת, במקום שיש גזרה שלא יבוא לחטות, זה מצב שהוא אסור שהוא יהיה בבית של יהודי, מפני שיש חשש שבן אדם יבוא ויחטא, אפילו שהוא לא שם את זה. אבל כיוון שעכשיו זה מונח על האש, אז עכשיו יש חשש שהוא יבוא ויחטא. או שאנחנו אומרים לא, זה איסור של סימה, אבל אם בשעת הסימה לא היה איסור, שאחר כך הוא יבוא ויעשה, על זה אין חשש. ותראו, זה דבר מעניין, יש, הרמ"א כותב בסימן ר' נ"ג בסעיף A, הוא כותב שאם גוי, הוא אומר לגוי שילך וישים את זה על האש, הוא אומר לגוי שישים על האש, בצורה שאסור לישראל לשים. אז אומר הרמ"א שזה אסור. אסור להגיד לגוי לעשות את זה. בא החזון איש, על הלכות שבת, בסימן ל"ז, שם אצלו בסימן ועוד כתבה לפני, הוא שואל שאלה. הוא אומר, למה זה אסור? הלו, למשל, מה שאנחנו מדברים, שאסור להשעות, למה? גזרה שמא יבוא לחטות. אז כל ההשעיה היא אסורה שמא יבוא לחטות. עכשיו, אם הוא אומר לגוי, זה גם כן איסור שבות, כי אסור להגיד לגוי, זה איסור שבות. הלו, אם הוא אומר לגוי והגוי עושה, מהתורה אין איסור כזה. הוא יכול להגיד לגוי ושהגוי יעשה, כי אין שליחות לגוי. אז מה שהגוי עושה זה לא משנה. אלא מה? זה איסור דרבנן. אז יש פה שבות. גם אם ישראל עושה, זה רק איסור דרבנן. אז אם ככה, שואל החזון איש, הלו, יש פה שני רבנן. דבר אחד להגיד לגוי, ודבר שני להגיד לגוי לעשות איסור דרבנן. אז למה אסור להגיד לגוי לצורך עונג שבת שזה מצווה, שיהיה לבן אדם אוכל חם בשבת, שהוא יגיד לו, תשים את זה על האש, תשים את זה על האש. ואפילו שהאש לא גרופה וכתומה, שאסור, למה שיהיה אסור? אותו דבר לעניין חזרה, שבשבת אסור להחזיר אם זה לא גרוף וכתום. אז למה אסור? זה צריך להיות מותר. מפני ששבות בשבות, אמירה לגוי, שזה שבות יותר קלה, במקום מצווה לא גזרו ברבנן.
אולי אם אדם עושה את זה לשליחותך, אתה עצמך תחתה, אתה רואה שזה קר, אז אתה רואה לשליחותך.
בסדר, אבל זה, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שלמשל לצורך מילה, אם זה היה לצורך מילה, כן, שהוא אומר לגוי שיביא איסור דרבנן בשביל לעשות את המילה, אז זה מותר. למה? בגלל שאנחנו אומרים שזה שבות לשבות לצורך מצווה. אז יכול להיות שבמילה זה יותר קל, אבל אני רק נותן דוגמה, שהרעיון הוא איסור, כל אמירה לגוי זה אסור, יכול להיות כדי שבן אדם בעצמו לא יבוא לעשות, ויכול להיות שזה בגלל מדין שליחות. זה יש בזה, ברש"י בשני מקומות כתוב דבר אחר. אבל זה לא חשוב לנו כרגע. העיקר, גם אם הישראל בעצמו יבוא לעשות, הוא יעשה רק איסור דרבנן. לכן זה תרתי דרבנן. כי להגיד לגוי לעשות איסור דרבנן. על זה אנחנו אומרים שלצורך מצווה זה מותר. וזה מה ששואל החזון איש. אז עונג שבת זה מצווה, אז למה שזה יהיה אסור?
בעצם ההנחה שזה שם, וזה שבת, התנור שלי, זה
הבעיה. בדיוק. שמעתם מה שהוא אמר? הוא אמר טוב מאוד, וזה בדיוק מה שהחזון איש אומר. החזון איש אומר שאם האיסור היה לשים, אז בסדר, אז כיוון שהוא שם את זה, הוא שם את זה ביתר, כי אז זה מותר. אבל כיוון שאסור שמצב כזה יהיה, אז אם אני אומר שמצב, אסור שמצב כזה יהיה, אז מה אכפת לי שבשעת השימה זה היה מותר, אבל אסור שמצב כזה יהיה.
אם הגוי שם בשביל השכן, היהודי השכן.
רק רגע אחד. תעזוב את השכן עכשיו, רק רגע אחד. אז אומר, לכן החזון איש אומר שהמצב הזה אסור שיהיה. אסור שיהיה לבן אדם דבר שאוהה על גבי אש בצורה אסורה. שיש חשש שהוא יבוא לחתות. אז אפילו שבשעת השימה זה היה מותר, זה לא משנה. המצב הזה הוא אסור. זה מה שהחזון איש אומר. אבל מה שצריך להבין בדברים של החזון איש, שעלו, על סתם שהייה אפשר להגיד את הדבר הזה. אבל בדרך כלל סתם שהייה זה בא מערב שבת. אבל אם אנחנו מדברים על חזרה, כי הרמ"א מדבר גם על חזרה, כמו שאמרתי, חזרה, אם הוא לקח את זה, והוא לא חשב להחזיר את זה בחזרה. הוא שם את זה, לקח את האוכל וזה, אחר כך פתאום הוא שמע שצריך לבוא לאורח, או שנזכר שצריך לבוא לאורח, אז הוא רוצה להחזיר את זה בחזרה, שזה ימשיך להתחמם, שזה לא יתקרה. אז אנחנו אומרים שזה אסור, אלא אם כן זה גרוף וכתום. ועל זה הרמ"א גם אומר שאסור להגיד את זה לגוי. אז פה התירוץ של החזוני שהוא לא מתאים. מפני שבשלמה עניין של שהייה, אתה יכול להגיד שזה חשש שהוא יבוא לחטות בגחלים, אז בסדר, אז זה איסור מתמשך, כי כל זמן שזה עומד על האש, אז יש חשש שהוא יבוא לחטות בגחלים. אבל אם זה רק חזרה, כמו שאמרתי לכם רש"י בתחילת פרק עירה, בדף למד וב עמוד ב', והר"ן גם כן אותו דבר פה על המקום, אומר שזה אסור בגלל מחזיק ומבשל. מה זה נקרא מחזיק ומבשל? שעצם העובדה שהוא הולך ושם את זה על המקום של האש, זה נראה כמו מבשל. זאת אומרת שעצם השימה היא אסורה, לא השייה של זה אסורה, אלא לשים את זה מה שאסור. ומי שעושה את זה, זה גוי עושה. אז הוא לא מבשל. אז לא צריך להגיד שהמצב אסור. אם אני אומר שזה אסור מטעם חיתוי, אם אני אומר שחזרה אסורה מטעם חיתוי, אז יש מקום להגיד את מה שהחזון איש אמר לגבי חזרה. אבל אם אני אומר, כמו שרש"י אומר בהר"ן, שזה אסור מטעם מחזיק ומבשל, זה נראה שמחזיק ומבשל זה רק באותו שעה ששמים. אבל מה שזה אחר כך ממשיך לעמוד, זה כבר לא משנה. ולפי מה שאני אומר, מה יהיה נפקמינה? כי אם יבוא קוף וישים את זה, יחזיר את זה, אז לא תהיה בעיה. מפני כי זה עניין של שהוא שם את זה על האש, אבל הוא לא שם, הוא לא נראה מבשל, לכן אין בזה בעיה. אבל אם הוא שם את זה בצורה של שהייה אסורה, זה, למשל כגון שזה לא יתבשל כראוי, שעצם השהייה אסורה, אז זה, אפילו שיבוא קופי ישים, הוא צריך לסלק את זה, הוא צריך להוציא את זה. בפשטות אפשר להגיד שבעצם יש בזה מחלוקת בין הראשונים. ומה המחלוקת? שכתוב על מראה, מה זה גרופה? מה זה גרופה? אז הוא אומר שהוא גורף את הגחלים. בירושלמי כתוב שהוא גורף את כל הגחלים. אומר הרזה, המזרחי הבעל המאור, הוא אומר שהכוונה היא שלא שהוא מוציא את הכל החוצה, אלא הוא שם את זה, זה כמו שאמרתי לכם, יש קירה. בקירה יש מקום לשים שתי גדרות. אז מתחת הקדרה, הוא שם גדרה אחת, ובמקום שהוא שם את הגדרה מלא עם גחלים. אז הוא הולך וגורף את כל הגחלים לצד השני. הגדרה עכשיו עומדת שמתחתיה אין גחלים. אבל הגחלים נשארו בקירה. וזה מספיק. כך אומר הרזה. שמה שהירושלמי אומר שצריך לגרוף את הגחלים, הכוונה היא שלא יהיה תחת הגדרה גחלים. כי בזה הוא עושה מעשה שהוא מראה שהוא לא רוצה להרתיח את זה. אבל הרשב"א הוא חולק על הדבר הזה. והרשב"א אומר, הגמרא דנה אם מותר לסמוך מבחוץ. זאת אומרת, יש את הקירה, וכמובן שכל הדפנות של הקירה הן חמות בגלל האש שנמצאת בתוך הקירה, והוא הולך ושם, והוא שם סמוך לדופן כלי, קדרה עם תפשיל כדי שזה יתחמם. האם מותר לעשות את זה או אסור לעשות? אומר הרשב"א, מה השאלה בכלל? הלא אפילו בתוך הקירה עצמה, אם מזיזים את הגחלים, הרזה אומר שזה מותר. אז איך יכול להיות שלשים מבחוץ זה יהיה אסור? ככה הרשב"א אומר. לכן הרשב"א הוא חולק על הרזה, והוא אומר שזה לא מספיק. מה שמתאים את הגחלים מתחת הגדרה זה לא מספיק, אלא צריך להוציא אותם מהקירה בכלל. ואותו דבר נפקא מינה גם תהיה בו לגבי קטימה. מה זה קטימה? שהוא שם אפר כדי להנמיך את האש. אז לפי הרזה יכול להיות שלא צריך על כל הגחלים. אלא מה שהוא כותם באופן כללי זה מספיק. אבל לפי הרשב"א זה לא מספיק. זה צריך על כל הגחלים לשים אפר. אפילו שיש ממשיכה להיות. אבל צריך לעשות בכל הגחלים. הר"ן הוא מתרץ את הרזה. ואני רוצה להסביר את התירוץ שלו. שהוא אומר ש... יש הבדל אם הוא גורף את הגחלים מתחת הגדרה ושם אותם בצד, או שהוא שם את הגדרה מבחוץ, הוא סומך את הגדרה מבחוץ, ובגחלים הוא לא עושה כלום. ומה ההבדל? כי אם הוא גורף את הגחלים, אז הוא עושה פעולה בגחלים. ולכן אני אומר שזה מותר. כי הלא מה כל החשש? החשש שהוא לא יבוא לחטות בגחלים. אבל הוא עושה בגחלים עצמם, הוא עושה פעולה שמראה שהוא לא רוצה לחטות את הגחלים, שלא אכפת לו החום של הגחלים. אז על זה חכמים לא גזרו. לכן אפילו שהוא מסיט את כל הגחלים והוא משאיר אותם בקירה, אבל הוא מוציא אותם מתחת הגדרה, זה מותר. אבל אם הוא הולך וסומך מבחוץ, הלו בגחלים הוא לא עשה כלום, הגחלים נשארו בדיוק אותו דבר, הוא לא עשה שום פעולה בגחלים, הוא עשה פעולה בגדרה. זה מה שהגמרא שואלת, לכן הגמרא אומרת, מי אומר שזה מותר? ועכשיו תשימו לב, יוצא שיש כאן מחלוקת מעניינת בין הרשב"א ובין הרזה והר"ן, שהוא מסביר את הרזה והוא מסכים עם הרזה, שבעצם מה הנקודה פה? האם במה צריך להיות השינוי? האם השינוי צריך להיות בגדרה, או שהשינוי צריך להיות באש? זאת היא בעצם הנקודה כאן. כי לפי דעתו של הרשב"א, השינוי באש זה לא השינוי, אלא השינוי הוא בגדרה, שהוא עושה שהגדרה היא לא תתחמם כל כך, שהוא לא שם אותה על האש, כמו שרגילים לעשות. לכן, אם הוא גורף את הגחלים, אז הוא עושה שינוי בגדרה, לא שעושה שינוי בגחלים. כי השינוי בגחלים זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה השינוי בגדרה, כי הוא מוציא את הגדרה מהגחלים. אז הוא יכול להוציא את הגדרה, הוא יכול להוציא את הגחלים. אבל עיקר הנקודה פה זה השינוי בגדרה, בתפשיל, שהוא עושה שינוי בתפשיל. לכן הרשב"א אומר שאם שינוי כזה זה נקרא שינוי, שזה לא עומד תחת הגחלים, אז ברור שאם הוא שם את הגדרה מבחוץ, זה בטח שזה שינוי בגדרה. כי גדרה שמים על הקירה, ולא שמים את זה בחוץ, סמוך לדופן. לכן הרשב"א אומר שהוא דוחת מה שהרזה אומר. אבל מה שהר"ן מסביר ברזה, שלא השינוי בגדרה, אלא השינוי בגחלים. זאת הנקודה פה. שאם עושים שינוי בגחלים, זה מה שמתיר. ולכן הוא אומר, אם הוא מסלק את הגחלים בתוך הקירה, זה יותר קל ממה שהוא לא עשה כלום בגחלים. והוא מסמיך גדרה מבחוץ, מפני שאם הוא עושה גדרה מבחוץ בגחלים, הוא לא עשה כלום. ולכן יש מקום להגיד שזה באמת יהיה אסור. יכול להיות שזה קשור למה שאנחנו דיברנו. וזה אני, זה מה שאני רוצה בינתיים לסכם את זה, כי אני רואה שהזמן נגמר. שזה תלוי האם הסימה אסורה או שהמצב אסור. כי אם אני אומר שהסימה היא אסורה, זה דין בגדרה. ששמים את הגדרה, צריך לשים את הגדרה בצורה מסוימת. אז אם אתה שם את הגדרה בצורה שזה לא יתחמם, שאתה מראה שאתה לא רוצה חום, אז זה לא משנה אם אתה עושה את זה על ידי זה שאתה מסיק את הגחלים. אבל אתה עושה שהגדרה תהיה בצורה שמותרת. אז זה הכל תלוי בשעה הזאת. אבל אם אני אומר שזה דין בגחלים, זה דבר נמשך. זה לא דבר חד פעמי. כי צריך שהגחלים יהיו במצב שלא יהיה בהם חשש של חיטוי. אז מה שהוא עושה ברגע הראשון זה לא מספיק. כי אפילו אם ברגע הראשון לא היה בזה חשש של חיטוי, אבל אם אחר כך חוזר בחזרה, אז יש פה חשש של חיטוי. וזה בדיוק מה שהרשב"א אומר. מפני שהרשב"א אומר שאם הוא מסיט את כל הגחלים, למה זה אסור? אז הוא סילק את זה מתחת הגדרה. אבל יש כיוון שזה סך הכל יש פה גדרה, יש פה גחלים, אז יש חשש שהוא יבוא לחטות בזה. ולמה? מפני שיש לפעמים שאנשים ככה עושים, לפעמים אנשים שמים את האש בצד, הם לא רוצים שתהיה אש כל כך חזקה, הם רוצים שהאש תהיה בצד, אחר כך הם רואים שזה לא מספיק, אז הם מחטים את זה יותר. אז לפעמים אנשים שמים מעט גחלים, לא שמים הרבה גחלים, לפעמים שמים את זה בצד. לכן לפי דעתו של הרשב"א, השינוי צריך להיות גריפת הגחלים לגמרי, הוצאתם לגמרי מהמקום, ולפי, כמו שאני מסביר, לפי הר"ן, זה עניין של הגדרה, וזה עניין באותה שעה. עכשיו, אם אנחנו נחזור בחזרה לשאלה של החזון איש, אז זה באמת משהו שואל, זאת באמת שאלה גדולה, אבל כנראה שצריך להגיד שעונג שבת, עד כדי כך אנחנו לא אומרים, למרות שיש רמה אחר בריש הרמב"ם נדמה לי, שהוא אומר שנוהגים להגיד לגוי שהוא יביא אש, שידיק את האש כדי שלא ישבו בחושך. אבל גם על זה אומרים שהרמ"א אמר את זה רק, כי הוא אומר שזה לצורך מצווה, שלא ישבו בחושך בשבת ושיוכלו את הסעודה בחושך. אז הוא אומר שמותר להגיד לגוי לצורך מצווה. אז כבר כולם מיקו את זה במאה מכות את זה, והם אומרים שמה שהרמ"א אמר זה רק בשביל שהוא רצה לתרץ, למה שאנשים עושים את זה, אבל באמת זה אסור לעשות את זה. והנקודה היא פה שאמנם, בטח שעונג שבת זה מצווה, אבל על מצווה כזאת לא יתירו אמירה לגוי. זה לא המצווה. כמו ברית מילה, שהמעשה עצמו זה מעשה הכרחי חיובי, שצריכים לעשות את הברית, אז זה נקרא מעשה של מצווה, או דבר דומה לזה. אבל עונג שבת זה דבר יחסי, כי אם הוא יאכל אוכל קר, אז הוא גם יהיה לו עונג שבת, כי הוא לא יהיה רעב, הוא יאכל, הוא יהיה שבע. אחרי שהוא אכל, הוא כבר שכח אם הוא אכל דבר חם או שהוא אכל דבר קר. כי הוא כבר שבע והוא שמח. אז שהוא יאכל דווקא דבר חם, עד כדי כך לא אמרו, עד כדי כך לא אומרים שלצורך מצווה כזאת, גם כן בשבות השבות, שזה יהיה מותר. ובקיצור, לפי מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, לסיכום העניין, להשות על גבי פלטה, מה שנראה לפי הדברים שדיברנו, שלפי רש"י זה צריך להיות אסור, לכאורה זה צריך להיות אסור, כי הוא לא עושה שום פעולה להקטנת האש. כי לפי רש"י צריכים לעשות פעולה להקטנת האש. כל זמן שלא עושים פעולה להקטנת האש, יש את הגזרה שמייחתה שמו יעשה בדבר שיכול להיות. אבל לפי הראשונים האחרים זה לא כך. והרב פרנק, בספר שלו בהר צבי, הוא מביא רבקי וגר, שרבקי וגר אומר משהו דומה לזה, ובסימן שין י"ח, רבקי וגר זה נמצא בשולחן ערוך בסימן שין י"ח, על סעיף, על עוד קטן י' במגן אברהם שמה, שהוא אומר שלהטמין, להשעות, לא להטמין, להטמין זה בכל מקרה אסור, אבל להשעות, אנחנו אומרים בדבר שאין בו עניין של חיתוי, אז הוא אומר שזה מותר. בדבר שלא שייך בכלל חיתוי בדבר הזה, זאת אומרת שלא גוזרים חומר, אתו חומר שיש בו חיתוי, זה לא גוזרים. אלא אם זה דבר שאין בו חיתוי, אז אין על זה איסור של השייה. ולכן פלטה חשמלית, לפי זה פלטה חשמלית מותר להשתמש בה. יש רבנים אחרים שהם אמרו, יש הרב יסקיל עבדי, הרב עדיין, הוא עשה ספר יסקיל עבדי, הוא היה תמיד חכם גדול בדור הקודם, בהתחלה הוא כתב שזה אסור לעשות על פלטה, כי האמת היא שיש עוד בעיה שלא דיברתי עליה כי אין זמן, כי לפי הרבה ראשונים, וגם לפי רש"י כנראה, עצם השהייה על גבי הדבר האש, זה בעצם התמנה. אפילו שלא מכסים את זה, זה נקרא התמנה. אז לכאורה לפי זה, בכל פלטה זה כמו התמנה, שזה דבר המוסיף אבל, אז לכאורה זה היה צריך להיות אסור. אז בהתחלה הוא לא כתב מהצד הדבר הזה, אבל הוא כתב שזה אסור. בספר אחד הוא כותב שזה אסור, אחר כך הוא כותב שהוא ראה שירי השם כולם עושים את זה, אז הוא אמר, אז הוא מצא סיבה למה זה מותר, והוא אמר שכיוון שקוראים לזה פלטה של שבת, כי אנשים עושים את זה רק לשבת, אז כיוון שזה עשוי רק לשבת, אז זה כבר עצמו המוכח שלא יעשה פה מעשה של איסור, ולכן מותר לעשות על הדבר הזה. אני רק לא יודע אם הטעם שלו בזמן ההוא, זה מתאים גם בזמן שלנו, כי אני חושב שבזמן שלנו יש הרבה אנשים שמשתמשים בזה לאו דקות בשבת, בייחוד במלונות, ששמים את זה וכדי לחמם או לגמור את הבישול, יש גם הרבה כלים כאלה שהם עשויים כמו פלטה, והם עשויים כדי לבשל, הבן אדם שם את זה שהוא הולך לעבודה, שהוא בא מהעבודה, זה כבר בינתיים זה יתבשל וזה עשוי גם לבישול. אז לכן הטעם הזה, אני לא יודע אם זה כל כך תופס, אבל לפי הראשונים האחרים מה שאנחנו דיברנו, שזה הרבה ראשונים שככה הם סוברים, אז אין שום בעיה בפלטה בגלל שאין כאן עניין של חיתוי, ולכן אנחנו אומרים שזה מותר. אני, ברשותכם, אני רק רוצה להוסיף עוד איזה כמה מילים לחזק את האנשים שגרים פה וכל האנשים שבאו לפה, שזה דבר, גם באים ללמוד תורה, אבל גם כמובן שבאים לחזק את היישוב הזה, והיישוב הזה זה כמו, זה שרשרת אחת גדולה של כל היישובים. ואני רק רוצה להגיד לכם איזה דבר קטן מפרשת השבוע, כי בחומש במדבר יש מניין של עם ישראל פעמיים. יש שם מניין בתחילת פרשת במדבר, ויש מניין בתחילת פרשת פנחס. אבל יש הבדל גדול בין המניינים. מה ההבדל? ששם כתוב, על ראובן למשל, כתוב משפחת החנוכים, משפחת הפלוהי, כל המשפחה, זה הולך לפי המשפחות, וכל משפחה זה מתחיל ב-A ונגמר ב-Y. פה זה לא ככה. פה זה סתם כתוב על השבט, ולא כתוב השבט הראובני, כך וכך. כתוב שבט ראובן. אומר רש"י, שם רש"י מביא מהמדרש, שלמה כתוב החנוכי, על כל המשפחות כתוב ה ויוד בסוף, כדי, בגלל שאומות העולם, הם אמרו, מה הם בכלל מתפקדים, הלא, המצרים הלא, אם הם שלטו בממונם, בטח שהם שלטו בגופם, הם שלטו בנשותם, אז הבנים הם בכלל לא שלהם, אז מה הם בכלל באים ועושים להם מספר? אז לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני מעיד. הוא אמר, הוא שם ה' וי' בכל המשפחות, כדי להגיד שהקדוש ברוך הוא מעיד שהם השבטים, שהם באמת בני אברהם, יצחק ויעקב, הם הבנים של השבטים. אז נשאלת השאלה, למה זה כתוב רק בסוף 40 שנה? למה זה לא כתוב בתחילת המניין? המניין הזה כתוב בחודש השני, בשנה השנייה לצאת מישראל ממצרים. למה פה לא כתוב? למה הגויים פה לא אומרים? למה רק שם הם אומרים? אלא אתם יודעים מה ההבדל. שם המניין היה להיכנס לארץ, כדי לכבוש את הארץ. ולכן זה הולך למשפחות. לכן שם המניין הולך לפי משפחות. מפני שהארץ מחלקת למשפחות. ואחר כך ליחידים שבמשפחות. פה, בתחילת חומש במדבר, רש"י אומר למה היה המניין? כדי לתת את שבחם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא בא להשרות את שכינתו בעם ישראל, אז הוא מונה אותם. כמו דבר חשוב, דבר לא חשוב, אז הם מוכרים את זה סתם. אבל דבר חשוב, מונים כל אחד באחד בנפרד. אז כשהקדוש ברוך הוא בא להשרות את שכינתו בעם ישראל, אז הוא מונה אותם. אז זה ההבדל. בזמן שבני ישראל נמצאים במדבר, אז הגויים אומרים, זה מצוין, שכל היהודים יהיו במדבר שלא יבלבלו לנו בראש, וזה טוב מאוד. אבל כשהם באים להיכנס לארץ, הם רוצים לקחת את ארץ ישראל, אז הם אומרים, אתם רוצים לקחת את ארץ ישראל, אתם בכלל לא הבנים שלהם, אז מה אתם רוצים? אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, זה אותו דבר. זה בדיוק אותם האנשים, ולהם מגיע הארץ. ועכשיו שאנחנו עומדים בערב, אנחנו בשלושת ימי ההגבלה, ושאנחנו עומדים לפני מתן תורה, זה להשרות שכינתו ביניהם. והקדוש ברוך הוא ייתן, ראשית כל ייתן לנו את השכל הזה, ממילא זה גם יגיע גם לגויים האחרים גם כן, שהשראת השכינה שבינינו, זה קשור לארץ ישראל, כי בארץ ישראל יש לנו את עיקר התורה, עיקר התורה זה בארץ ישראל, לא רק מצוות התלויות בארץ, אלא כל המצוות, זה קשור בארץ ישראל, כמו שהרמב"ן אומר, יותר מאשר בחוץ לארץ, כמובן גם בחוץ לארץ צריך לשמור את המצוות, אבל בארץ ישראל זה עניין אחר, זה פלטין של מלך, ופה זה בכלל דרגה אחרת לגמרי, ושאנחנו נמצאים בארץ ישראל לקראת חג השבועות, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לקבל את התורה, הוא ייתן לנו את ארץ ישראל, לא רק באתקסיה, גם באתגליה, ושאומות העולם ישמעו את האמת, שארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל, כמו שהתורה שייכת לעם ישראל, ואתם תצליחו פה ביישוב הזה, ובכל ארץ ישראל, וכולנו נצליח בכל הארץ, כדי שתשרה שכינתו של הקדוש ברוך הוא בכל הארץ ובכל ישראל, אמן כן יהי רצון.